פרק 10, גוש השיבוש. הדרך בחזרה לכ"ט בנובמבר. מכל האמור בפרקים הקודמים, ברור כי המערכת המשטרית של ישראל יצאה מכלל שליטה ומתפקדת בצורה הרסנית. יש למחוק אותה מהיסוד, כמערכת, ולא להחליף אדם או מפלגה כאלה או אחרים בשלטון. במקום המערכת הקיימת, יש להקים מבנה שלטוני חדש, המבוסס על עקרונות פדרטיביים, המותאמים למציאות הרב-זהותית של מדינת ישראל. רק מערכת כזו, המוגנת בחוקה, תוכל ליצור לכידות תפקודית שתאפשר לשקם את עמודי התווך הקורסים של המפעל הציוני. המשמעות המעשית היא ברורה. יש לבצע התחול כולל של המערכת השלטונית. בנקודת השפל הנוכחית של המפעל הציוני, יש לחזור לצומת שבה הוא היה בסיאו, כ"ט בנובמבר 1947, ולהתחיל הכל מחדש תוך הימנעות מהטעויות הגורליות שנעשו אחר כך. באורח פלא, מפת הדרכים שתוביל אותנו בחזרה לכ"ט בנובמבר איננה מפה מקומטת ונשכחת, אלא היא תלויה על קירות רבים בישראל. קוראים לה מגילת העצמאות. שימו לב לפסקה העשירית. אנו קובעים שהחל מרגע סיום המנדט, הלילה, אור ליום שבת, וב בייר תשח, 15 במאי 1948, ועד להקמת השלטונות הנבחרים והסדירים של המדינה, בהתאם לחוקה שתיקבע על ידי האספה המכוננת הנבחרת, לא יאוחר מהראשון באוקטובר 1948, תפעל מועצת העם כמועצת מדינה זמנית, ומוסד הביצוע שלה, מנהלת העם, יהווה את הממשלה הזמנית של המדינה היהודית, אשר תיקרא בשם ישראל. זה אומר שאם אנחנו רוצים ורוצות לחזור לכ"ט בנובמבר, אלה הצעדים הכרחיים שבהם יש לנקוט לפי סעיף 10 עוד אתמול. 1. להביא לפיזור הכנסת והממשלה. 2. לגרום להקמת ממשלת מעבר מקיר לקיר על תקן מנהלת עם זמנית. 3. ללכת לבחירות לאספה מכוננת בהשתתפות כל הזהויות. 4. נציגי הזהויות יכוננו בהסכמה חוקה פדרטיבית העולמת את תנאיה של מדינת ישראל. 5. להקים את מוסדות השלטון החדשים בהתאם לחוקה. 6. להתחיל בשיקום מוסדות התווך של המפעל הציוני לפני שיהיה מאוחר מדי. אבל איך חוזרים בחזרה לכ"ט בנובמבר? רשימת הצעדים היא ברורה ומעטים יכולים להתווכח על כך שמדובר בצורך הכרחי, אבל כאן מתחיל להיות מסובך, מאוד מסובך. ברור בעליל כי הדרך חזרה לכ"ט בנובמבר חסומה על ידי כוחות חזקים ורבי עוצמה. ריבו שחקנים, מוסדות ואנשים מושקעים עמוק במערכת הקיימת ויפסידו הרבה אם תעבור מהעולם. חשבו על כל הכוחות שנגועים עמוקות בפוליטיקת הסכסוך, כל הפוליטיקאים מכל המפלגות הקיימות, שכל קיומם בנוי על היכולת לעורר שנאה פחד לזהויות הפוליטיות האחרות. כל כלי התקשורת, בכל הפלטפורמות שמתקיימים על רייטינג של תוכנית ריאליטי אינסופית שהם מייצרים, סביב הקונפליקטים, הדמויות הצבעוניות והיצרים שמעוררים. חשבו על עשרות אלפי אנשים שמייצרים טרשטוק בלתי פוסק בטוויטר, באינסטגרם, בפייסבוק, בטלגרם, בטוקבקים. וזאת לפני שאנחנו מדברים על מפעלי הזהות, רשתות מוסדיות שלמות שתלויות לקיומם בשימור הקונפליקט הפוליטי וביכולת לממש אותו ולהמיר אותו למשאבים. כל אלה ניזונים מהגופה המרכיבה של הפסבדו דמוקרטיה הישראלית, דמוקרטיית הדמה הישראלית. אבל לא רק הם. בסופו של יום, 75 שנה לאחר הטעות הגורלית של פשרת הררי, כולנו שקועים עמוק בתודעת הסכסוך. נולדנו אליו, גדלנו בתוכו, עיצבנו את זהותנו בתוכו. הדעות שיש לנו על המדינה, החברה, הביטחון, בעיקר על הזהויות האחרות, כולן צרובות עמוק בזהות שלנו. אין מי שאנחנו. קשה לנו לדמיין מערכת אחרת. איך עוצרים דמוקרטיה שיצאה מכלל שליטה ומחליפים אותה בסדר משטרי חדש? בטורקיה זה היה יחסית פשוט. טורקיה מאז ימי אטאטורק הייתה דמוקרטיה חוקתית. מבחינה אתנית, טורקיה תמיד הייתה מסובכת מאוד. זה בא לידי ביטוי גם בדמוקרטיה סוערת והפכפכה. 5 פעמים, 61, 71, 97, 2015, 1980, התערב הצבא הטורקי במצבים בהם הדמוקרטיה יצאה מכלל שליטה. פעמיים הצבא לקח את השלטון לידיו לתקופה מוגבלת, פיזר את הפרלמנט, הביא לכינון חוקה חדשה והחזיר את המנדט אחר כך למערכת הפוליטית. בפעמיים אחרות הדיח הצבא ראש ממשלה מכהן שאיבד שליטה ודרדר את מצבה של טורקיה לסף אסון. בפעם האחרונה, בתקופת ארדואן, הצבא ניסה לבצע ניסיון הפיכה שכשל בניסיון להדיח את השליט, יש אומרים רודן, ולהחזיר את האיזון בין דת ומדינה לטורקיה. אצלנו זה הרבה יותר מסובך. למען הסר ספק, אין פה קריאה לראשי הצבא, המוסד, השבק והמשטרה להכריז על מצב חירום משטרי, לפזר את הכנסת, למנות ועדה קרואה לניהול המשבר, ובמקביל למנות אספה לאומית לחינון חוקה חדשה. הלוואי והייתה חוקה שהייתה ממנה מוסד אחראי כמו גננת, שרואה שהמצב יוצא מכלל שליטה ומכריחה את הילדים לשחק יפה אחד עם השני, אבל אין לנו דבר כזה. על יאוש, יש דרך. היא מסובכת, אבל בהחלט אפשרית. מהי הדרך ומי ילך בה? על כך בפרק הזה. המיאוס. שימו לב למשהו מאוד מעניין. במסגרת מחקרי הזהויות שלנו, במכון לחקר זהויות ישראליות במרכז אקדמי פרס, אנחנו מפיצים שאלון מקוון שבו אנשים מתבקשים לתאר כיצד הם חווים ומגדירים את זהותם. בין השאלות שאנחנו שואלים, מה לדעתכם הבעיות הגדולות בפניהם ניצבת מדינת ישראל היום, ועם איזה דמות פוליטית אתה מזדהה וחושב שהיא מייצגת את דעתך? התשובות שנכתבות במילים של המשיבים עצמן, הן לעתים קרובות מרתקות, מורכבות ואף מפתיעות. כאשר ניתחנו את התשובות, התגלתה תמונה ברורה. רוב המשיבים סבורים שהבעיה המרכזית המאיימת על ישראל היא בעיית הלכידות. הם מתארים את הבעיה במונחים כמו חוסר אחדות, הסכסוכים בעם, קרע ימין ושמאל, הפילוג ומילים נוספות. נראה גם שכולם מבינים שבעיית הלכידות קיימת במערכת הפוליטית ולא במפגשי היום-יום בין אנשים. זה בא לידי ביטוי בממצא בולט נוסף. רבים מהמשיבים אינם מזדהים עם אף פוליטיקאי. הם מבטאים תחושת מיאוס עמוקה מהממסד הפוליטי כולו, מימין ומשמאל, מלמעלה ומלמטה. לא מאמינה לאף אחד. לזרוק את כולם לפח, כולם צריכים ללכת הביתה, זה רק חלק מהביטויים שמשקפים את תחושת המיאוס הכוללת הזאת. למרות שהמיאוס הזה לפעמים בא ביחד עם נאמנות לדמות פוליטית כזו או אחרת, ולפעמים גם עם דקלומים של נרטיבים שגורים של הזהויות השונות, ולמרות שאשליות הניצחון פועלות כסמי הרגעה על האנשים אחרי תקופה מתוחה, הרי עדיין יש ניחוח קל של מהפכה באוויר. הזעם הכללי הזה כלפי האריסטוקרטיה הפוליטית השקועה בתוך עצמה, בזמן שהכל מסביב מתפרק והעם נמק, עשויה להפוך לדלק שמניע את מנוע המהפכה. אני אומר יכול להיות, כי האנרגיה המהפכנית הזאת עדיין צריכה הרבה מיקוד. היא צריכה להתפרץ בערוצים מתאימים כדי להביא לשינוי אמיתי. אסור שהאנרגיה הזאת תתבזבז על עוד מיצגי מחאה חלולים או על עוד קשקשת אולפנית. אלה רק מנציחים את המערכת. היא חייבת לשבש לגמרי את המערכת הקיימת, לעצור אותה מלכת עד שהיא לא תעבוד יותר, ובמקומה תקום מערכת שלטונית אחרת. דמוקרטיה של לכידות תפקודית. זה אפשרי, זה מציאותי, זה יכול וחייב לקרות כבר בבחירות הקרובות. יש כאן שתי שאלות גדולות. מי ישבש? אם כולם מושקעים עמוק בסיסטם, מי השחקנים שיכולים בכלל לשבש ולהסיט אותו? מי יוכל לצאת מתוך העדרים השואטים זה לקראת זה? מי יוכלו לראות בכלל את הדרך האחרת לגמרי בה כל העדרים צריכים לצעוד ביחד? איך לשבש? מה צריך לקרות ומה צריך לעשות כדי שהמערכת שמוטמעת כל כך עמוק בחיים של כולם תשתבש ותוחלף במערכת אחרת? באיזה חליל קסמים אפשר להשתמש כדי לפתות את העדרים, להפסיק ללכת בנתיב ההתנגשות וללכת בדרך אחרת. להאיר את הענק הרדום. התשובה לשאלה הראשונה, מי הוביל את השיבוש, כמעט מובנת מאליה. הכוחות המשבשים הם אלו שיש להם את העניין הגדול ביותר בשיבוש. אותם כוחות שסובלים ונפגעים יותר מכל מהמשטר הקיים. בישראל, אלה הם צעירות וצעירים שנולדו פחות או יותר בשנות ה-90 ו-2000. באמריקאית הם מכונים דור ה-Z. ובעברית, באופן עולם להפליא, ניתן לחנות אותם דור הזין של המדינה. מדובר בדור סוציולוגי אשר המדינה הפקירה לגורלו. כפי שתיארנו בפרקים הקודמים, היסטוריה של מערכת פוליטית שהייתה עסוקה בעיקר בעצמה, הביאה לקריסה של תאגיד המדינה, אותה רשת מוסדית שהפסיקה למלא את חובותיה הבסיסיות כלפי האזרחים והאזרחיות. תאגיד המדינה הוא לא יותר מאשר שכבות ארכיאולוגיות של חלוקת שלל קואליציוני, אשר המהפכה הנאו-ליברלית הביאה לכך כי הסתלג גם עם מראית עין של אחריות לטוב המשותף או לפתור בעיות חברתיות. הוא מתפקד כארגון פשע שמטיל על האזרחים דמי פרוטקשן כבדים בגובה של כ-500 מיליארד שקל בשנה, וגובה מהם שנים מחיים בשירות חובה ומילואים, אך אינו רואה לעצמו לחובה לתת להם שום דבר בתמורה. במקום לספק רשת ביטחון תעסוקתי לצעירים, היא מאפשרת למערכת של תאגידים טפיליים להוזיל את עלות העבודה, לנפח את מחירי הצרכים הבסיסיים ולהפקיע מחיר של שירותים חיוניים, בעוד המדינה עצמה מספסרת בקרקעות וגובה מיסים עקיפים מופקעים. בתוך הפער הזה שבין שכר נמוך ושוק עבודה חסר ביטחון לבין יוקר מחיה מנופח, מסגשגים שורה של תאגידים טפיליים, הבנקים, הנדלן, הקימונאות, והם צופחים רווחי עתק על חשבון החוב הלאומי של משקי הבית ועל חשבון חוסר היכולת של הצעירים לממן בעצמם את הצרכים הבסיסיים של החיים שלהם. את מחיר ההפקרה הגדולה של המערכת המשטרית והשלטונית משלמים בעיקר בני ובנות דור הזין. המדינה מעולם לא טרחה להתארגן ולהשתמש בכוחה וסמכותה כדי להתמודד עם סדרה של מגה משברים, משבר הדיור והתשתיות, משבר הביטחון התעסוקתי, משבר האלימות, משבר החינוך וההשכלה, וכמובן משבר הביטחון הלאומי. כל אלה הפכו את החיים של צעירי דור זין לקשים, בלתי יציבים, בעיקר חסרי ודאות. הם חיים בעולם של חוסר ביטחון, אי יציבות ועתיד מורפל, שבו רבים מהם מתקשים לדמיין אפילו את ההגשמה של חלומותיהם הבסיסיים, להקים משפחה, להתפרנס בכבוד, לקנות דירה, לחיות חיים בעלי משמעות ולגדל ילדים בעולם בטוח ויציב. דור הזין רדום וחסר כל תודעה פוליטית עצמאית. הם בוגרים של מערכת חינוך סתמית שלא הקנתה להם שום הון אנושי המתאים לעולם העבודה, לבד עם שפר מזלם והגיעו לכיתת המצוינות. בוודאי שלא העניקה להם כלים לחשיבה מודעת וביקורתית על הגורמים שמעצבים את חייהם, על המדינה, הכלכלה, החברה, הפוליטיקה. במקום זאת, היא הלפה אותם לציית למסגרות, לדקלם דקלומים, ללכת בתלם ולהאמין שהאויב האמיתי שלהם הוא הזהות האחרת, באופן שעיוור אותם לעובדה שהמערכת המשטרית והמדינתית היא האויב האמיתי שלהם. הם כלל לא יודעים שלמדינה יש חובות כלפיהם. הם אינם יודעים שתפקידה האמיתי הוא לא רק לגבות מיסים ולספק שירותים שגרתיים, אלא היא מחויבת להפעיל את כל כוחה וסמכותה כדי לתת להם כלים ואמצעים בסיסיים לחיים מכובדים, קורת גג, ביטחון תעסוקתי, השכלה ראויה, ביטחון אישי, בריאות, חופש תנועה ועוד. הצעירים האלו לא רק מופקרים לגורלם, אלא גם מנוצלים על ידי המדינה. הם ממלאים את חובותיהם למדינה בנאמנות, משרתים שירות חובה, ולאחר מכן נקראים לשירות מילואים ממושך, בזמן שהמדינה מזניחה את חובותיה כלפיהם. חשוב להדגיש כי מדובר בצעירות וצעירים דור זין מכל הזהויות. זה לא רק מעמד הביניים כפי שטוענים בצד אחד, ולא רק הפריפריה כמו שטוענים בצד שני, אלא כולם, מכל הזהויות. ועוד לא התחלנו לדבר על נשים צעירות שבתוך כל זהות משלמות את המחירים הגדולים יותר על ההפקרה הגדולה של המדינה. לאחר השביעי באוקטובר, דור הזין חייב להיות לסוכן השינוי הראשי. יש בו את הכעס והזעם על הניצול הגדול שהמדינה מנצלת אותם, אבל חסרה להם השפה והתובנה הפוליטית כדי להפוך את הזעם הזה למהפכה אמיתית. לכן, המשימה הראשונה בדרך חזרה לכ"ט ונובמבר היא להאיר את הענק הרדום הנקרא דור הזין. מחובתנו לתת להם כלים לראות את המציאות כפי שהיא באמת, להבין שהמצב הנוכחי אינו גזירת גורל ושיש לו חלופה. הם צריכים להרגיש שמגיעה להם מדינה ומערכת משטרית אחרת. הם חייבים לקחת אחריות ולהיאבק למענה, כי רק היא יכולה להבטיח להם עתיד טוב יותר במדינה הזאת. לא מחאה נגד, אלא מהפכה בעד. בסרט המפורסם, הטוב הרע והמכוער, נטבע המשפט האלמותי. If you want to shoot, shoot, don't talk. הסצנה בסרט שבה הדברים נאמרו היא די מכוערת, אבל זה לא גורע מהעוצמה של המשפט הזה. באופן דומה, צריך להגיד לדור הזין, אם אתם רוצים לשבש, שבשו, אל תמחו. למה לא עוד מחאה? כי אם נסתכל על המחאות הגדולות ועל האותות האחרונות, נראה שהן ממש לא שיבשו את המערכת, אלא רק שיתקו והנציחו אותה. חשבו על המחאות הגדולות האחרונות, מחאת המחדל אחר מלחמת יום כיפור ב-1973-4, מחאת ההתנתקות ב-2005, מחאת האוהלים ב-2011 ומחאת הרפורמה המשפטית ב-2023. אלה היו בלי ספק מחאות גדולות, המוניות, הירואיות, שיצרו אופטימיות גדולה, כולם נחלו כישלון חרוץ. אפשר כמובן להתווכח על זה. אין ספק שהיו למחאות האלה הרבה אפקטים והשפעות על המציאות. אולי המחאה הגדולה נגד ההתנתקות הרתיעה את המערכת מפעולות דומות בעתיד. אולי מחאת האוהלים יצרה תודעה של צדק חברתי. אולי המחאה הגדולה האחרונה גיבשה מאוד את הזהות שאין לה שם. ואולי גם עצרה ולו באופן זמני את מזימת קהלת. אולי. אולם הן עדיין נכשלו. היו להם אפקטים, אבל הם לא שינו את המנגנונים שהביאו את הדברים אשר כנגדם הם יצאו. יש לכך סיבה ברורה. המחאות שיחקו בתוך הקוד ולא שיבשו אותו. הן נכשלו כי הן שיחקו לפי הכללים ולא הביאו לשינוי הכללים. הם פעלו במסגרת השיטה ולא שינו את השיטה שהוציאה אותם למחאה מלכתחילה. הקלות הבלתי מסבלת של מסמוס המחאות נובעת מכשל מאוד יסודי שמשותף להם. שפת המחאה היא שפה של התנגדות. שפת ההתנגדות היא חלק אינרנטי מהשיטה המשטרית, שכולה בנויה על התנגדות של זהויות זו לזו. לכן, ככל שמפגני ההתנגדות מרהיבים יותר, הם הופכים לחלולים יותר. בפסבדו הדמוקרטיה הישראלית, המחאות הן לא יותר מריטואל, שבמסגרתו הזהויות המתנגשות מסמנות את עצמן. אינו באמת משפיעות על המשטר, כי כאשר למשטר יש רוב, הרצון של החלק בעם האחר לא נספר ואין לו משמעות. בשיטת הרוב קובע, הזכויות והחופשים הליברליים הם חלולים. חופש הביטוי, העיתונות, המחאה, ההפגנה, האופוזיציה, אפילו השביתה, הם ריטואלים של התנגדות, הם לא באמת משפיעים על המשטר. לכן המחאות תמיד יהיו חלק מהקוד. המשטר מצפה להתנגדות כי היא חלק מכללי המשחק. הוא גם יודע היטב למסמס את ההתנגדות. עומד לרשות המשטר רפרטואר אינסופי של פרקטיקות מסמוס מחאות, מהודעות דובר, החלטות הצהרתיות ועד לקמת ועדות חקירה ממלכתיות. יותר גרוע, כאשר המשטר מזוהה באופן עקבי עם זהויות פוליטיות מסוימות, זהויות הרוב, הרי שההתנגדות למעשים הרעים שלו הופכת להיות התנגדות לשלטון אותה זהות, ולא התנגדות עניינית למעשים רעים של השלטון. במצב הזה, המחאה יכולה לגייס רק את הזהות ממנה היא יוצאת, ואין לה שום יכולת לגייס זהויות הנמצאות בצד האחר של הסכסוך הפוליטי. היא רק משעתקת את העוינות והאויבנות בין הזהויות ומשכפלת אותם. יש הבדל גדול בין הפרעה לבין שיבוש. המחאות יוצרות הפרעה שהקוד מתארגן עליה מהר מאוד ולומד איך לפתור במסגרת הקוד. שיבוש הוא מצב שבו הקוד לא עובד יותר ונאלצים לעבוד לפי קוד חלופי אחר שכן עובד. כך כשלה מחאת המילואימניקים נגד ממשלת המחדל. כך כשלה מחאת הימין נגד ההתנתקות ומחאת הזהות שאין לה שם נגד הדבר שאין לו שם ב-2011 ומחאת הזהות שאין לה שם נגד ההפיכה המשטרית ב-2023. היו אלה מחאות במעמד צד אחד שהיו בעיקר נגד הצד השני. הם רק הפריעו קצת, לא שיבשו את הקוד המשטרי ובוודאי לא הסיתו אותו לקוד אחר. הדברים שכתבתי על הישועה שתגיע מדור זין נובעים מעשרות הרצאות ושיחות עם צעירי הדור הזה. קל להגיע לתובנות כשיש לך ילדים בגיל הזה, ובעיקר כשבמשך שנים לימדתי מאוד ואולי אלפי תלמידות ותלמידים בקורסי סוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב, מרכז אקדמי פרס. בשיחות האלה, אחרי שאני נושא נאומים נלהבים, אני לא פעם מתאכזב מהתגובות. אני תמיד מקווה שהבהירות של דבריי תעורר בהם רוח מרד שתוביל קודם לשבירת הריהוט בכיתה ואז ליציאה לרחובות ולהקמת בריקדות כמו במרד הסטודנטים של 1968. אבל זה אף פעם לא קורה. מצד אחד, המבטים בעיניים שלהם אומרים, זה בדיוק מה שאנחנו חווים. רק לא היו לנו עד עכשיו המילים לבטא את זה. לא נתקלתי בתלמיד או תלמידה שאמרו לי, אתה טועה, זו לא המציאות שלנו. מצד שני, ההבנה הזאת מתחלפת מהר מאוד במבטים של ייאוש וחוסר אונים. כשאני שואל למה, הם עונים, זה גדול עלינו. אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. מה אני, באופן אישי, אמורה לעשות כדי לשנות את זה? אני כמובן מבין אותם. קשה לצפות מתלמידות ותלמידים שבקושי רואים את הדרך להמשיך לימודים לתואר שני, או איך הם משלמים על שכר דירה, או אפילו איך מספיקים להגיע מעבודה לשיעורי הערב שיחוללו שינוי חברתי עצום. אין להם מושג איך עושים את זה. וחוסר העונים הדמוקרטי הזה הוא בדיוק הכלי שבו משתמשת השיטה המשטרית כדי להנציח את עצמה ואת אלה שנהנים ממנה. כן, החלק הבא הוא מדריך מעשי למהפכת דור זין. מדריך שמסביר מה צעירי וצעירות הדור הזה צריכים לעשות כדי שנוכל לחזור בחזרה לראשית הצירים בכ"ט בנובמבר ולהבטיח את עתידם. לא יוזמות, מפלגות. כותרת זו אולי נשמעת מעט מוזרה, אבל היא מייצגת היטב את מה שצעירי וצעירות דור הזין צריכים לעשות כדי להוביל את פרויקט הבינוי פינוי המשטרי הגדול בישראל. הם צריכים להקים, או יותר נכון אנחנו צריכים לעזור להם להקים, לפחות שלוש מפלגות חדשות מהניילון, שוברות שוויון, שאם אפשר יתמודדו כבר בבחירות הקרובות. אני אומר שנית, מפלגות. למה מפלגות? משום שדרך הפעולה הפוליטית הנפוצה כיום, יוזמות אישיות, תנועות זעירות, עמותות עם כמה עשרות דוברים, או פורומים וקבוצות ברשתות, נופלים למלכודת היזמות הנאו-ליברלית. במילים פשוטות יותר, אין להם אימפקט. בסופו של דבר, הם הופכות לתחרות בין יחידים על רעיונות וכותרות, כמו רסס של טיפות קטנות המתעדה ונעלם, מבלי להתגבש לגשם של פעולה פוליטית, קולקטיבית, עם אימפקט. זו המלכודת שבתוכה נמצאת החברה האזרחית כולה, עמותות, תנועות ויוזמות חברתיות. כדי לייצר שינוי עמוק אין לפעול כרסס, אלא באגרופים גדולים. יש לפעול בזירה שבה המציאות נקבעת, והשינויים יוצאים בה מן הכוח אל הפועל, ואני מדבר כמובן על הזירה הפוליטית. לא אקטיביזם סרק של מחאות עצומות ולחצים על בעלי הכוח, אלא מפלגות פוליטיות שמסוגלות להיות מספיק גדולות כדי להיות בעלות כוח בעצמן ולשנות את המציאות במו ידיהן. מדוע דור הזין צריך להתארגן בכמה מפלגות חדשות ולא למצוא את מגיניהם ומושיעיהם במפלגות החדשות, הצצות חדשות לבקרים ואשר הסקרים מנבים להם הצלחה בבחירות? התשובה תמונה בתיאוריית הסדק. דמיינו את המבנה המשטרי של ישראל כחומת לבנים. במרכז החומה, שבו הלבנים היו אמורות להיות מחוברות במלט, נוצר עם השנים רווח, סדק עמוק ורחב, קו שבר. הסדק הזה מאיים על יציבות החומה כולה. ככל שיגדל, שני חלקי החומה יקרסו זה על זה. במשך השנים היו בישראל הרבה כוחות פוליטיים שצרצו ונבלעו בחזרה בתוך הסדק הזה. המפלגות הללו זיהו את הסדק ואת הקהל שמאס בשיטה המקוטבת וניסו למלא אותו בטיח בחומר מילוי שיחזיק את החומה כפי שהיא. אך כולן נעלמו מהזירה או הפכו לחלק מהמערכת המקוטבת עצמה. וזו בדיוק הטעות הגדולה של מפלגות אלה. הן ניסו לתקן את החומה במקום להפיל אותה. במקום להשתמש בכוחן על מנת לטמון מקלות דינמית בסדק בתוך קו השבר ולבנות חומה שבנויה בשיטה אחרת המבטיחה ליציבות, הן הסתפקו בניסיון להדביק ביחד את החומה הרעועה והמתפרקת. הנמשל לצעירי דור הזין הוא ברור. יש להקים לפחות שלוש מפלגות חדשות שוברות שוויון, גוש פוליטי משבש שיתמודדו כבר בבחירות הבאות. אלה יהיו כמו מקלות דינמית שימוקמו בסדק הגדול בין שני המחנות, יפוצצו את החומה כולה ויאפשרו בנייה מחדש. 2. המפלגות האלה צריכות לבוא מתוך הזהויות הקיימות משני עברי המתרס. מפלגה אחת של ימנים מזרחים מאמינים, אני קורא להם זהות הימם. מפלגה אחת של נשים מהמחנה הליברלי, ומפלגה אחת של בני הציונות הדתית הדוגלים בממלכתיות. כל מפלגה כזו תשמור על זהותה הפוליטית הייחודית ועל ערכיה, אך תפעל ביחד עם מפלגות דור זין האחרות להובלת שינוי משטרי כולל. ביחד הם יהוו גוש פוליטי חזק עם אג'נדה משותפת, להפיל את המערכת כולה ולבנות מערכת חדשה שמבוססת על חוקה פדרטיבית. 5. לאחר הבחירות המפלגות ישתפו פעולה בפיזור הכנסת, הקמת ממשלת מעבר זמנית, ניסוח חוקה פדרטיבית בהסכמה ומשאל עם לשרורה וכינון מוסדות חדשים בהתאם לחוקה. מפלגות האווירה, מפלגות המרכז ומפלגות השינויים והמהפכים למיניהם מעולם לא הציעו פתרון אמיתי. הן פעלו בתוך המערכת הקיימת וניסו לנצל אותה לבניית כוח פוליטי, אך לא הכירו בקלקולים הבסיסיים שלה ולא ביקשו להחליף אותה מהיסוד. כדי לשבור את הדפוס הזה, מפלגות דור זין צריכות לייצג זהות ישנה ועדיין להביא חזון חדש. בתוך כל זהות פוליטית קיימות קבוצות עם אינטרס לשנות את ההנהגה הפוליטית של הזהות שלהם. מתוך הכרה בכך שהמערכת הנוכחית מצטה את עצמה, ומתוך רצון לקחת את המנהיגות והעתיד של המדינה לידיהם. דור זין, דור המילואימניקים והמילואימניקיות, אנשים שנותנים את כל כולם למדינה ואינם מקבלים דבר בתמורה, מחזיק בכוח עצום לשינוי. ההיסטוריה מלמדת שחיילים וחיילות שחוזרים מהמלחמה הם פעמים רבות כוח מרכזי בשינוי חברתי, אך כדי להצליח עליהם לזנוח את אזור הנוחות של המחאה ולהפוך לתנועה חברתית ממוקדת בשינוי, כזו שיש לה חזון פשוט וברור. חזרה לצומת כ"ט בנובמבר, לפני שהמערכת הפכה למבוי סתום ותחילת בנייה מחודשת בכיוון הנכון. גוש השיבוש, שלוש מפלגות דור זין רעננות ובלתי מזדהות, הן בדיוק מה שיהפוך את הזעם והמיאוס לכוח פוליטי. למרות השוני ביניהם, הן יהוו ביחד תנועה פוליטית חזקה, כי יהיו להם שלושת יסודות של הכוח הפוליטי: אידיאולוגיה מגבשת, מוסדות מגייסים ונקווה גם שהרבה מאוד קריזמה. מי הן אותן קבוצות אינטרס בתוך הזהויות הפוליטיות הקיימות, שיכולות לקחת את מושכות הזהות לידיהן, וביחד עם האחרים לבצע את המהלך הגדול על כך בשלושת הפרקים הבאים. ועוד שאלה, מי ישלם? כדי להפוך את הכעס והמיאוס לשינוי, אנחנו צריכים תשתית מוסדית, תשתית של מפלגות פוליטיות שמסוגלות לרוץ לבחירות ולבצע מפץ פוליטי גדול. מי ישלם על זה? קשה לדעת כמה כסף השקיעו אנשי עסקים, קרנות חברתיות ואנשים קטנים במימון המחאה נגד הרפורמה המשפטית. הערכות נועות בין 10 מיליון לעשרות מיליונים. קשה לדעת כמה משקיעים מדי שנה בישראל בעמותות חברה אזרחית, ביוזמות, במכוני מחקר משני צידי המפה הפוליטית, כדוגמת מכון קהלת או המכון לדמוקרטיה, שמטרדם לקדם אג'נדה חד זהותית ולכפות אותה על הצד השני. קשה לדעת כמה משקיעים ביוזמות והתארגנויות שעניינם ישראל החדשה או אחדות או ביחד או כל מיני דברים כאלה. אני לא רוצה לזלזל, אבל האם התורמים הנכבדים והפילנטרופים בודקים את האימפקט של התרומות שלהם? האם התרומות באמת הולכות להביא את ישראל למקום טוב יותר, ליצור שינוי גדול, או שהן פשוט מתדלקות את סכסוך הזהויות הגדול? עכשיו בואו נדמיין מה היה קורה עם כל התורמים הגדולים, שכולם שואפים לתרום לטובת המדינה והחזון הציוני בלי ספק, היו מפסיקים להשקיע במחאות סרק או בקמפיינים חלולים שמשכנעים רק את המשוכנעים או בשלטי ענק בנתיבי איילון. מה אם כל העון הזה היה מאוגם לתמיכה בשלוש מפלגות שוברות שוויון מדור זין? וזו החובה שלנו, דור ההורים לדור הבנים והבנות. הם חלשים וחסרים את התודעה ואת הידע הנחוצים בכדי להתארגן כמפץ פוליטי גדול. עלינו לזהות את המנהיגים והמנהיגות הנכונים, אלא עם האג'נדה הנכונה ועם הקריזמה, ולסייע להם לא רק במימון התשתית המוסדית שלהם, אלא גם בהכוונה ותמיכה אסטרטגית. סך הכל, השקעה קטנה בשביל להציל את העתיד שלהם ושל המדינה כולה, לא?